נשתדל לתמצת עד כמה שאפשר בסדרת שיעורים את הלכות טהרת המשפחה, שהן אבן יסוד בכל בית יהודי. היום בעזרת השם אנחנו ניגע בנקודה שנקראת הלכות פרשת סמוך לווסת, נמצאת בשולחן ערוך בסימן קפ"ד, דינות פרשת סמוך לווסת. קודם כל, בזמנים הקדומים כל אישה על הווסת קבוע לראות בזמן ידוע. אחת הייתה רואה מ-20 ל-20, אחת מ-30 ל-30. היה זמנים ידועים לראות, כל אישה הייתה יודעת את הזמן שהיא מקבלת ווסת. בשנים האחרונות, בדורות האחרונים אפשר לומר, כבר רוב הנשים אין להם ווסת קבוע. וכיוון שאין להם ווסת קבוע, הפרישה סמוך לווסת היא יותר מסובכת. כי פעם כשהיה פרישה סמוך לווסת, והיה לה אישה ווסת קבוע, אז אין איפה להסתבך. אישה רואה כל 32 יום, יודעת ביום ה-32 יום היא פורשת. אבל כיוון שרוב הנשים היום אין להם ווסת קבוע, לכן צריכים לפרוש בשלושה זמנים, והם חודש, בינונית והפלגה. חודש, פירושו של דבר, אותו תאריך עברי שראתה בחודש הקודם. למשל, אישה שראתה נגיד בכף בכסלו, חודש הרי היא פורשת בכף בטבת. מה הסיבה? הסיבה היא אולי מעגל הלבנה הוא שמשפיע על האישה לראות. זאת אומרת, כשהלבנה מגיעה לכף בחודש, משפיע על האישה לראות. לכן, אם היא ראתה נגיד בכף בכסלו, חודש הבא היא פורשת בכף בטבת, זה נקרא בלשון חז"ל יום החודש. כי אולי מעגל הלבנה משפיע על האישה לראות. וכיוון שמעגל הלבנה הוא הקובע, לכן פשוט שרק תאריך עברי הוא הקובע. ואפילו אישה ראתה שלוש פעמים בראשון לחודש בלועזי, אין בזה שום דבר, זה ווסת המשכורות, אין אף כמינה בזה. למה? אפילו שהוא רק קבוע באייך בראשון, ראשון, ראשון, שום דבר. כי הלועזי בנוי על מעגל השמש, מעגל החמה, והתאריך העברי בנוי על מעגל הלבנה. אז זה יום החודש. יש לנו אחר כך עונה בינונית. מה זה עונה בינונית? לרוב, ככל הפוסקים, וכך דעת הבקסה בסימן קופתת, עונה בינונית פירושו סופרים 30 יום מיום שראתה, כולל את היום שראתה, וביום ה-30 הוא פורש. זאת אומרת, אם היא ראתה בכף בכסלו, לפי המשל שאמרנו, סופרים את היום כף בכסלו כיום אחד, וביום ה-30 פורש. מדוע? בגמרא מסכת נידה דף ט', מבואר שסתם אישה רואה פעם ל-30 יום. העונה בינונית פירושו עונה ממוצעת. אז אם כן, כיוון שסתם נשים רואות ל-30 יום, והאישה הזו אין לה ווסת קבוע, חששו חז"ל, אולי האצלה היא תראה כמו רוב הנשים. לכן ביום ה-30 פורש. זאת אומרת, זה נקרא עונה בינונית. הדבר האחרון שיש, חשש אחרון שיש לאישה שאין לה ווסת קבוע, כמו שדיברנו, רק כל זה מדברים רק על אישה שאין לה ווסת קבוע, זה יום ההפלגה. מה זה יום ההפלגה? אני לוקח את ההפרש. מה ההפרש בין מה שהיא ראתה בחודש הזה למה שהיא ראתה בחודש הקודם? לפי אותו מספר הימים פורש בחודש הבא. דוגמה, אישה שראתה בכף בכסלו, והחודש הקודם היא ראתה בי' בחשוון. ההפרש בין י' בחשוון לכף בכסלו הוא 40 יום בערך, חודש מלא, חודש חסר. סופרים 40 יום מכף בכסלו ואז פורש. זה נקרא יום ההפלגה. אם כן, סיכמנו, אישה שאין לה וסת קבועה צריכה לפרוש בשלושה זמנים. יום החודש, אותו תאריך עברי שראתה בחודש הקודם. יום העונה בינונית, סופרים 30 יום כולל את היום שראתה ביום ה-30 פורש. יום ההפלגה, סופרים מה ההפרש הימים בין מה שראתה בחודש הזה למה שראתה בחודש הקודם, לפי אותו מספר הימים פורשים בחודש הבא. זה נקרא יום ההפלגה. יש בעונה בינונית חומרה לפרוש ביום 31, חוץ מיום 30, גם ביום 31, חומרה הזאת נזכרה בחרודת בסימן קופתת, אבל למעשה נוהגים בזה רק חלק מבני אשכנז. גם רבים מרבני האשכנזים נקטו שלא לחשוש ליום למד א'. אז בואו נשאיר את זה, יום העונה בינונית ליום למד א', חומרה שחלק מבני אשכנז נהגו אותו. למשל, הרב אוזנר בשביל שבט הלוי כותב לינוק ככה, לעומתו בספר משנה הלכות, הרב מנשה קליין כותב שגם בני אשכנז לא צריכים לינוק ככה. אז בואו נשאיר את זה בתור חומרה שחלק מבני אשכנז נהגו לפרוש גם ביום 31. ממה צריכים לפרוש בפרושה סמוך לווסת? פרושה סמוך לווסת פירושו בשלושת הזמנים שדיברנו. מראה בשולחן ערוך, בסימן קפ"ד ע"ב, מראה מביא שצריך לפרוש רק מתשמיש, אבל חיבוק ממשות מותר. מאיפה לקח את זה מראה? רוב הראשונים סוברים ככה. ראשון אחד סובר לו ככה, זה תרומת הדשן. תרומת הדשן בסימן רשמים, הוא כותב שצריך לפרוש גם מחיבוק ממשות. אבל אומר רבי יוסף, אילו היה רואה תרומת הדשן את רוב הראשונים, הרשב"א, הר"ן, הריטב"א ועוד ראשונים, שסוברים שכל הפרושות סמוך לווסת זה רק מתשמיש ולא מחיבוק ממשות, לא היה אומר את דבריו. לכן מה שנשאר לו למעשה, שבפרישת סמוך לווסת פורשים רק מתשמיש, חיבוק מנישוק מותר. בין גדולי האחרונים גם נחלקו בזה. התז כותב לאסור מן הדין חיבוק מנישוק, השח והבח כותבים שהמחמיר תבע לברכה. מכל מקום למעשה, מראה לשולחן ערוך הכריע שפורשים רק מתשמיש ולא מחיבוק מנישוק. למעשה יש טענה של בן איש חי, טענה ששייכת לכולם, גם לבני ספרד, גם לבני אשכנז. הוא כותב, איך יגרה אדם מצערה בנפשו? זאת אומרת, איך אדם יוכל לעשות חילוק לנישוק ולהיות בטוח שלא יגיע לשאר איסורים, לא יגיע לתשמיש או לדבר אחר, לכן הוא כותב איך יגרה יצרה בנפשו. זאת אומרת, הוא לא בא מכוח טענה הלכתית, הוא בא מטענה פרקטית, איך יגרה יצרה בנפשו. לכן הרב מרדכי כותב, כל אדם יודע בעצמו. זאת אומרת, מי שיודע שעל ידי חילוק נישוק יבוא לידי תשמיש או לבעיות אחרות, בוודאי צריך להחמיר על עצמו. אבל לא מצד הדין, מצד הדין חילוק נישוק מותר. לישון במיטה אחת בפרשת סמוך לווסת, נזכר באחרונים להחמיר בזה, שלא לישון במיטה אחת בפרשת סמוך לווסת. לכאורה, מי שמתה חילוק נישוק, למה יאסור לישון במיטה אחת בפרשת סמוך לווסת? התשובה היא פשוטה. בן איש חי כותר שאולי תראה דם תוך כדי השינה, ונמצא שהוא ישן עם הנידה. זאת אומרת, כבר שזמן פרשת סמוך לווסת זה זמן שמסוגל לראות, אז יש חשש שאולי תראה אדם תוך כדי השינה, ונמצא שהוא ישן עם הנידה, ופרשת סמוך לווסת היא נידה, והיא תראה את האדם. טענה של הגאון רבי מזלמן, בעל שולחן ערוך הרב, בעל התניא, הוא כותב שהחשש הוא ששינה במיטה אחת מעורר את האדם לבוא לידי תשמיש יותר מאשר חיבוק ונישוק. איך שלא יהיה, הסכימו כל האחרונים בזמננו שאסור לא לישון במיטה אחת בפרשת סמוך לווסת. אז מה נפקא מינה? אם הפרישה של האישה זה ביום, אז אם כן בלילה מותר לישון באותה מיטה, רק אם אדם רגיל לקום לפני הנץ. אבל מי שרגיל לקום אחרי הנץ, אז אי אפשר. הרי אם הוא לא קם בנץ, הוא מתפלל בשעה 8. ונגיד הפרישה של המחלבסת שלה, נגיד זה ביום ה' בכסלו, מחר, אז איך הוא יכול לישון איתה מ-6, 6:17 נגיד הנץ, אז איך הוא יכול לישון איתה מהשעה הזו עד 8? לכן צריך להפריד את המיטות לפני כן. כך אמר לי הגאון למשל בשתם זצל, וזה דבר פשוט מסברה. אבל אם בן אדם רגיל לקום בנץ, זאת אומרת הוא רגיל קבוע לקום בנץ, לא חוששים שמה ירדם ולא הפעם לא יקום. הרי כל זה דין של פרשת סמוך לווסת כולה דרבנן, לרוב השיטות בראשונים, כמו שכתב השף בסיפתן ה'. אז לכן למעשה, אם אדם קם בנץ, לא צריך להפריד את המיטות מהלילה. אם אדם לא קם בנץ, צריך להפריד את המיטות מהלילה. זה כשהפרישה היא ביום. אם הפרישה היא בלילה, בלב אחי, צריך להפריד את המיטות כבר מהלילה. זה נקודה של מהי צורת הפרישה, מהי זמן הפרישה, וצריך לשים את זה נקודה חשובה. אנחנו פורשים מאותה עונה שהאישה ראתה. עונה פירושו או יום או לילה. אם היא ראתה ביום, פורשים ביום. אם היא ראתה בלילה, פורשים בלילה. זאת אומרת, אישה שראתה ה' בכסלו ביום, זמן הפרישה שלה בחודש הבא, ה' בכסלו, נגיד יום החודש כדוגמה, הוא ביום. הפלגה ביום, העונה בנות ביום. לילה לפני, לילה אחרי, מותר. אין איסור, כך פסק מרן השולחן ערוך מפורש. יש שיטת אור זרוע, אור זרוע אומר לפרוש העונה לפני כן. זאת אומרת, לא רק אותה עונה שראתה, גם העונה לפני כן. אבל תדעו שאור זרוע, מרן לא פסק אותו, ובין רבני האשכנזים יש מחלוקת גדולה אם לפסוק אותו או לא. מה שמקובל זה המחמיר תבוא על הברכה. זאת אומרת, מי שמחמיר לפרוש עונה לפני כן, כלומר, היא ראתה ביום, והוא מחמיר לפרוש עונה לפני, כלומר, לילה לפני, ואם זה ראתה בלילה, אז הוא מחמיר לפרוש יום לפני, כי הכל זה עונה או יום או לילה, המחמיר תבוא על הברכה. מעיקר הדין, ראתה ביום, פורשים ביום, ראתה בלילה, פורשים בלילה, אותה עונה או יום או לילה. לכן ברישום, שכל אחד ואחד עושה רישום מתי אישה קיבלה, אז חשוב עוד לציין יום או לילה, גם לגבי קביעת וסטות בחודשים הבאים, וגם כדי לדעת בחודש הבא מה לפרוש. לכן חשוב לרשום אם זה יום או לילה. זה העניין של זמן הפרישה. נקודה נוספת, צריך לשים לב שבכל הלכות אנחנו יודעים שמה שקובע עלות השחר וצאת הכוכבים, בכל אופן לבני ספרד, בני אשכנז, בהרבה דברים זה זכה ושקיעה, כמו זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, אבל פה אין מחלוקת לכל הדעות, לכל השיטות, רק זריחה ושקיעה. זאת אומרת, מה שנוקטים, אם היא ראתה דקה אחרי הזריחה, זה נקרא יום. אם ראתה דקה אחרי השקיעה, זה נקרא לילה. אין פעלות השחר וצאת הכוכבים. זאת אומרת, למה? מה הסיבה? לעניין היום, מעגל השמש משפיע על האישה לראות. במעגל החודשי, מעגל הלבנה משפיע על האישה לראות. במעגל היומי, מעגל השמש משפיע על האישה לראות. ככותב החבודת, הוא מסביר את דבר הרקבה. אבל זה לא חבודת, זה מרן. למה מרן כתב אם נגילה לראות קודם הנץ או אחר הנץ? זאת אומרת, למה מרן הזכיר נץ? רואים שהולכים רק זריחה ושקיעה. נפקא מינה, אם אישה למשל קמה בבוקר 10 דקות אחרי השקיעה, זה נקרא שהיא קיבלה וסת אחרי השקיעה. למה לא? אחרי הזריחה ככה. למה? כי אומרים, כאן נמצא, כאן היה. או הפוך, אישה נגיד אחרי השקיעה, היא ראתה וסת. 10 דקות אחרי השקיעה, היא ראתה וסת. עכשיו היא מסופקת, האם היא קיבלה את זה לפני או אחרי, כאן נמצא, כאן היה. זאת אומרת, אנחנו מחשבים את זה כלילה ולא כיום. אז נזכור תמיד, מתי שהאישה מוצאת על עצמה שהיא קיבלה וסת, בחודש הבא פורשת לפי אותו זמן. ואנחנו לא אומרים מה יותר סיכוי יש. דוגמה, אישה שהתעוררה היום בשעה 6:25, נגיד אני לא נכנס לנץ המראה או נץ הממחשב, זה מחלוקת בפני עצמה, אבל אני אתן את הדוגמה בפן כללי. נגיד היא ראתה 6:30, והיא אומרת רוב הסיכויים שראיתי בלילה. למה רוב הסיכויים? כי אם ישנתי 6-7 שעות ועכשיו זה נמצא, מסתמה שהיה לפני כן. זה מסתמה. כאן נמצא, כאן היה. אלא אם כן, ברור, לפי סוג הדם, כמו שאומרים, זה יבש מאוד, או שזה ממש ברור במציאות, זה כבר אין פה ספק שזה היה בלילה. אבל סתם באופן רגיל שקיבלה וסת בבוקר, אפילו רבע שעה אחרי הזריחה, כאן נמצא, כאן היה, חודש הבא פורשים ביום ולא פורשים בלילה. חשוב מאוד לשים לב לנקודה הזו, זו נקודה שמבוארת מפורש בספר המשקול, אבל היא מבוארת גם בדברי השולחן ערוך. יש עוד נקודה שצריכים לשים לב, בזמן עניין של פרישה סמוך לווסת, אם אישה למשל ראתה כמה ימים, כמו רוב הנשים, נגיד אישה ראתה כף, כף א', כף ב', כף ג', כף ד', אז מכף עד כף ה', חודש הבא פורשים רק ביום כף, זאת אומרת ההתחלה של הווסת. העונה שהתחילה לשפוע את הווסת היא העונה הקובעת, ולא אכפת לנו משאר הימים, נפקה מן הלמה. אם אישה נגיד ראתה מכף עד כף ה', חודש הבא היא פרשה בכף, חודש בינונית והפלגה, ולא ראתה בימים האחרים, כף ג' כף ד' כף ה', היא מותרת בחודש הבא, כמובן לאחר בדיקה שנדבר על זה בהמשך. אבל לא פורשים כל יום ויום מהיום של הווסת, זאת אומרת העונה הראשונה שהתחילה לשפוע היא הקובעת, ואחר כך אחרי שעברה אותה עונה ולא ראתה היא מותרת. חשוב מאוד מאוד לשים לב לפרט הזה, מפני שיש הרבה אנשים שמגיע יום הפרישה פורשים חודש בינונית והפלגה, ואחרי שעבר הפרישה הם מחכים. היה יהודי שהתקשר אליי, אומר לי, שאל אותי בפרישה שם תווסת את הבדיקות, אמרתי לו את הזמנים של הפרישה, את הבדיקות, ואחר כך הוא מתקשר אחרי שבועיים, אומר לי, הרב, עד מתי אני אחכה? אמרתי לו, למי? למשיח, אנחנו מחכים 2,000 שנה, וכל יום מחכים וצפים. הוא אומר, לא מגיע הווסת. אמרתי לו, בשביל מה אתה משקיע את האנרגיה של טיפייה על דברים כאלה? תשקיע את זה על המשיח. למה? אומר, תשמע, לא קיבלה. מה לא קיבלה? ביום שעבר חודש בינונית והפלגה, בדקה ולא ראתה מותרת. אבל מה? בחודש שעבר היא ראתה בכף ג', לא אכפת לי. מה שאותי מעניין, מתי התחילה לשפוע. התחילה לשפוע בכף, זה הפרישה בחודש הבא. זו נקודה חשובה מאוד. יש מצב שהרבה אנשים שואלים אותו, מצב מאוד נפוץ. זהו, יש אישה נגיד רואה קטן ביום כף, וביום כף ב', ביום כף א', למחרת או מחרתיים, רואה שפע. זו שאלה מאוד מאוד מצויה. המכשול בה מצוי מאוד, ואני אסביר למה. איך זה עובד בכל בית רגיל? נורמלי, אני מדבר עכשיו באופן כללי. הבעל מגיע מהעבודה, ואשתו אומרת לו, אדוני, תמור עצור. והיא אומר, אדום לא תעבור. יש עכשיו תמור עצור, תיזהר. הוא בא, מוציא עת, אם הוא הרושם, או אשתו הרושמת, לא משנה, מוציאים עת, רושמים יום ה' בכסלו, ביום קיבלה וסת. עכשיו, מה זה הרמזור הזה? זה לא היה רמזור אדום, זה היה כתום. זה משהו מעבר באמצע. למה? זה היה קטן. אפילו קטן יותר מגיעת על בגד לבן, זה לא משנה. לא אכפת לנו מהקטן לגבי הפרישה בחודש הבא. אכפת לנו מהשפיעה של הווסת. מי כתב את זה? כתב את זה בשוט שבת הלב, חלקים מסמך קופית חק, הרב עבד עם תרת הבית חלקה לפעמודיים, והם מבססים מדבריהם על מרן מפורש. מרן כתב בסימן קוף צדיק שהתמודלת, אין בקטמים משום וסת. נשאר את הקטן ראש חודש אב, קטן ראש חודש אלול, קטן ראש חודש תשרה, לא קובעים וסת. קטן הוא מקרי, אי אפשר לקבוע בו וסת. אז אומר הרב אוזנר ככה, אם קטן הוא מקרי, מה שראתה עכשיו, אתה לא יכול כלפי החודש הבא לחשוש. זה שיתמע עכשיו, נכון, זה תלוי בכללים. אם יש פה יותר מגסל בגל לבן, היא יתמע. אבל כלפי לומר שמהחודש הבא נפרוש ביום הזה, זה אי אפשר לומר. למה? כי השפע הוא הווסת. הקטן, אין בו משום וסת. לכן הם טוענים בחודש הבא לפרוש מהיום שהיא קיבלה את השפע של אדם, ולא מהיום שהיא קיבלה קטן. הרבה אנשים שואלים, רגע, מה קורה אם זה הקטן גדול? איך יודעים מתי השפע? זה שאלה שהיא לא... רוב הנשים יודעות מהו הזמן של השפע. היא יודעת מתי זה הקטנים שלפני, ומתי זה הזמן של השפע של אדם. לכן, לשים לב, כשרושמים בשעה סמוך לווסת, לשאול את האישה מתי היה השפע שהיא קיבלה וסת ואז לפרוש בחודש הבא, ולא מקטן. על עד בדיקה, זה גם שאלה מאוד נפוצה, מפני שלמשל אישה ראתה קטן, נגיד היא פרשה חודש בינונית והפלגה ולא הגיעה. עכשיו נגיד יום 32, דוגמה, היא הלכה לקחה עד בדיקה, בדקה, רואים יש דם. עד בדיקה אין לו מעמד של קטן, עד בדיקה מתמיה אפילו בכלשהו, ובכלל מרן שולחן ערוך כתב כתמי עד הבדוק מתמיים בכל שם והם כראיות לכל דבר. אז היא קיבלה, היא ראתה על עד בדיקה ביום כף בכסלו, ביום כף א' ראתה שפע. מתי לפרוש בחודש הבא, מיום של עד הבדיקה או מיום של השפע של אדם? זה מחלוקת ענקית בין פוסקי דורנו, יש על זה יותר מ5 דעות. אני אסביר מה, איפה נקודת הבעיה. נקודת הבעיה, איך להסתכל על עד בדיקה, להסתכל עליו כמו שפע, כמו וסת, או להסתכל עליו כמו קטן. וזה מבוסס על מחלוקת גדולה בסימן קוף צדיק סימן ד', ולמעשה אני לא אלאה בדעות ובחילוקים, כי יש לזה מערכה מאוד יפה על כל אחד איך מדייק את הדברים, על מה מבסס את הפסק שלו. אני אגיד לך את הסיכום. הרב עובדיה דעתו רק מהשפע של אדם. רק מהשפע של אדם צריכים לפרוס אופן לא מעד הבדיקה, ורבני אשכנזים חלקם אומרים רק מעד הבדיקה, כך אמר לי הגאון רבי ישראל יעקב פישר זצ"ל, וכך כותב ישות כל אליהו, אבל הרב אוזנר אומר לפרוש משניהם, לפרוש גם מעד הבדיקה וגם מהווסת. למעשה זה מאוד קשה לפרוש משניהם. הניסיון שלי מראה שאנשים שמנסים אחר כך לחשבן פעמיים חודש במקווה והפלגה כפול שתיים זה שש, שש זמנים צריך להצמיד רואה חשבון הזה. אני יודע אם יש לו גם חודש פעמיים וגם במקווה וגם הפלגה, ואחר כך הוא צריך להמשיך עם זה בחודשים הבאים. זה דבר, הניסיון שלי הראה שמי שהחמיר בזה בסוף הסתבך ויצא מבולבל. לכן מה אני מציע, גם כתבתי זה בספרי את הנקודה הזו, שלא לבדוק בעת בדיקה, רק בעת הצורך. זאת אומרת, בזמני הפרישה, חודש, בינונית והפלגה, צריכים לבדוק. אבל אחרי כן, אם נשארו הקטן, היא נבהלת ועושה בדיקה פנימית. בשביל מה? הבדיקה פנימית רק תסבך אותם. ולגבי הקטן הזה, אם הוא תמה תמה, אם הוא תראו תראו. ובלב הכי בזמנים כאלו, מורים להמתין מעט לראות מה יהיה, מה, איך יתפתח. אז הבדיקה היא רק מסבכת אותנו בחודש המים מה לפרוש. אבל נזכור, מה שאמרתי לפני, אם ראת הקטן ביום כף, וביום כפת כדי השפע, הזמן של הפרישה בחודש הבא הוא מיום השפע ולא מיום הקטן. עוד נקודה חשובה, אישה שעבר חודש במיץ והפלגה ובדקה את עצמה מצד הדין מותרת, הגאון רב משה פיינשטיין זצ"ל בשו"ת איגרות משה, הוא כותב, טוב להקפיד לעשות בדיקה לפני תשמיש. וחוזר, זה לא חיוב גמור, אלא ראוי להקפיד. זאת אומרת, מי שרוצה להחמיר אחרי שעבר חודש במיץ והפלגה והיא לא ראתה, ורוצה להחמיר ולעשות בדיקה קודם תשמיש, תבוא על הברכה. גם הגאון רב משה שטרנבוק בספר אורחות הבית, גם הוא כותב כך. טוב להקפיד לעשות בדיקה לפני תשמיש, זה גם דבר מאוד מסתבר בהיגיון. לגבי מעוברת ומניקה, מתי צריכה לפרוש בפרישה סופר זה?
עכשיו רק זה, אולי אם את מחלה, עשה בדיקה מיום 30-31,
כן. על העבר, אתה משהו לעבר, תכף סופר, רב שיטה ברבות מוריד קשה לעשות,
אז מה כן עושים?
בני ספרד עושים רק יום השפע. יום השפע, בני אשכנז, חלק רק עד הבדיקה. רב ניסים קרלי, צרפי, שאומר רק עד הבדיקה. הרב עוז אומר להחמיר משניהם. הרב שיינבר גם אומר, שאלנו אותו, אמר גם להחמיר בשניהם. לכן, זה בעיה גדולה. מאוד כדאי שלא להגיע למצב הזה. שיש על עד בדיקה כתם ומחרת יש בסת. פשוט העד בדיקה הוא מיותר. כי בלב אחים, כשיש כתם, מחכים לראות מה יקרה. אז להשאיר את זה ככה יותר טוב מאשר לסבך את העניין ממה לפרוש בחודש הבא. לגבי מעוברת ומניקה, איך היא פורשת פרישת סמוך לווסת? אני רוצה להסביר נקודה. מעוברת היום, בוא נסדר את הדברים, הרי מעוברת במציאות, בחודש הראשון כבר לא רואה אדם. זאת אומרת, תגיד, ישר אתה בחודש כסלב, חודש טבת היא נהייתה מעוברת, במציאות היא לא רואה אדם. בחודש טבת, זה המציאות המפוצה היום. מעטים, 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 יש להם דם בחודשים הראשונים, זה שמירת הריון וכו'. אבל הרוב לא רואות. אז אם כן, לרוב הפוסקים אין מה לפרוש, אם אין לה וסת קבוע, כל מה שדבר כשאין וסת קבוע, אין ממה לפרוש, כי אם חודש כסלב היא ראתה, חודש טבת היא פרשה, חודש בונית והפלגה, ולא ראתה, כי היא מעוברת, אין מה לפרוש בחודש שבט. למה? כי חודש טבת היא לא ראתה, והרי הווסת שאינו קבוע, נעיקה בפעם אחת. ככה שיטת רוב ככל הפוסקים בדורנו. יש פסק אחד בדורנו, שהוא סובר אחרת, זה הרב מרדכי. אני אומר הרב מרדכי, כמו הרב מרדכי ליאור. הרב מרדכי ליאור סובר שצריך לפרוש יום ה-30, 60, 90. אני אסביר לכם למה. 30, 60, 90, הוא סובר ככה. הוא אומר, העונה בינונית זה כמו וסת קבוע. למה? הרי כתוב בסימן קופתי צ"ד, אישה שעברה על העונה בינונית ולא בדקה, היא אסורה שתבדוק. אז הוא אומר, אם העונה בינונית דינה כווסת קבוע, אז אם כן, צריך לפרוש עונה בינונית מעונה בינונית. ולכן, לפי דבריו, אישה שראתה נגיד כף בכסלו, פרשה בכף בטבת, ולא ראתה חודש בינונית, הפלגה לא ראתה בטבת, עדיין יש לה חודש שבט ואדר לפרוש, 30, 60, 90 מהיום שראתה, כי העונה בינונית נעקר בשלוש פעמים. 30, 60, 90. זה שלושת הזמנים, הוא יחיד בדורנו שסובר ככה. ראיתי גם ספר שמביא שהגאון רב משה אריה פרוינד מהעבדים של העדה החרדית, גם הוא כותב ככה, אבל זה יחידים, כי רוב ככל הפוסקים בדורנו סוברים שלא פורשים חודש מעונה בינונית ומעונה בינונית. אם זה הרב עובדיה בתורת הבית, חכם בן ציון מפי השמועה, בספר מנחת יצחק של שו"ת של הלוי, ספר פותח שער, פתחי מגדים, כל אלה סוברים שאין מושג כזה מעונה בינונית מעונה בינונית. אבל מי שרוצה להחמיר כמו רב מרדכי, תבוא לברכה. אני שאלתי אותו למה הוא כתב 30, 60, 90, זה יוצא 30, יוצא 30, 50, 9, 88. הוא אמר לי לא, 30, 60, 90. הוא אמר, תחשבן את זה אחרת. לא הסביר. היינו בדי הרצף של שאלות, הוא היה עונה קצר מאוד. אחר כך השבנתי, אני מבין מה כוונתו. אבל על כל פנים, 30, 60, 90. לא לחשוב אחרת. מי שעשתה חשבון ויצא לו, שכאילו היום מספר פעמיים, ואז יוצא 50, 9, 88, אז זה לא ככה. 30, 60, 90 מהיום שראתה. זה אני אומר עוד הפעם, זה דעת הרב מרדכי, שאר הפוסקים סוברים. כשאין וסת קבוע, לא פורשים, וזאת אין, אין וסת קבוע, לא פורשים רק בחודש הראשון. אחרי שעבר החודש הראשון, אין כלום יותר.
למה יש
את התורה
כל
הבינונית? רק כל הבינונית. לא, 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 רק כל הבינונית. גם שתרם מרדכי, רק כל הבינונית. שאר הדברים לא. לגבי מעוברת שראתה, למותר לציין שמעוברת שראתה, בדרך כלל זה רק וסת, זה לא כתם ולא וסת, על פי רוב, היא טמאה כמו כל אישה רגילה. היא צריכה לספור 5 ו-7. למה אני אומר את הדברים? מפני שראיתי הרבה אנשים שסבורים שכמה שכתוב בגמרא במסכת דף ז', 4 נשים דיין שעתן, מעוברת מליקה זקנה וקטנה, זאת אומרת שהיא מחזקה בסולקת דמים, אז רואה אדם, אומר לך, אדוני, היא מעוברת, מה אתה עושה? מעוברת, מעוברת. הוא אומר לי, אשתו שימי בגד צבעוני, מכאן ואילך לחושבנה טובה, עד שבסימן טוב היא תלדי, אז נתחיל לדבר. זה לא נכון להגיד ככה. אישה שמעוברת, היא מחזקה בסולקת דמים, היינו שלא חוששים שמא תראה דם. אבל אם ראתה בפועל דם, יותר מגד בגד לבן, או צבעוני בכמות שנהוג לאסור, צריך להראות למורה הוראה, לא לחשוב שמעוברת, נגמר העניין. ויש הרבה הפתעות בדור האחרון, בגלל שיש הרבה חושה גדולה, אנחנו מקבלים הרבה שאלות שמעוברות שבוע דם. וטעמים שאי אפשר לתאר את זה אפילו על צבעוני, רואים כמויות ממש. טוב, אז זה שמירת הריון וכו', אבל כלפי הדין, חשוב להדגיש שמעוברת שראתה דם מתמאה. לגבי אישה שהיא מניקה, בזמן הגמרא, כתוב בגמרא מסכת נידה דף ט, שהייתה מסולקת דמים 24 חודשים. כמו שרש"י מסביר שם, שהפירוק איברים הוא שגורם לאישה לראות, לא לראות דם. למעשה היום בימינו המציאות היא אחרת לגמרי. במציאות אישה שמפסיקה להניק מיד רואה דם, ויש אפילו נשים שמניקות ורואה דם. אבל למעשה הדיון בזה הוא אין בו הרבה נפקמינה. אני אגיד לכם למה. אם אישה מניקה רואה וסת בפועל, מה הבעיה? תורשים חודש וליד והפלגה. אם אישה לא רואה, אין נפקמינה, בסדר? לא רואה, כמו מניקה. אז הנפקמינה היחידה שתהיה, האם אישה מניקה קובעת וסת או לא קובעת וסת. ואין לנו כמעט היום קביעות וסת. כמעט אין היום נשים שרואות וסת, זאת אומרת, קובעות וסת קבוע, היום תאריך מסוים בדיוק, כי אנחנו נלמד את זה בעתיד, ואת השם משורים הבנים שלקבוע וסת צריך שיהיה מדויק מאוד מאוד מאוד. דבר נדיר קצת. אז אין לנו הרבה נפקמינה לגבי מניקה. תכלס, אם היא רואה קטן, היא תמאה. יותר מגס הלבן. אם היא רואה וסת, פורשת רגיל. ואם היא לא רואה, אז נשארה מניקה. אין הרבה נפקמינה לדון בשינוי שיש היום לגבי המעוברות. רק מה? הרב אוזנה טוען, אישה שמפסיקה להניק, הוא אומר, טוב לבדוק קודם תשמיש. הוא אומר שרוב המכשולות שהוא מכיר של דם בשעת תשמיש, זה היו מנשים שהפסיקו להניק ולא בדקו לפני תשמיש. זאת אומרת, זה זמן מסוגל. היום הרי אנחנו יודעים במציאות, אישה שמפסיקה להניק, 2-3 רואה. ככה היום המציאות. הוא טוען, לא בתור דין, בתור הנהגה נכונה, אישה שמפסיקה, זאת אומרת, אישה שמפסיקה להניק, טוב להקפיד לעשות בדיקה קודם תשמיש. יש לנו נושא של כדורים. יש הרבה נשים שמשתמשות בכדורים למניעת הריון, כמובן וכמובן אנחנו מדברים אחרי היתר של רב שהתיר לה למנוע הריון, רק אלה שרוצים לדעת רקע מה השיקול של הרבנים, איך שוקלים את הדברים, אני אגיד לכם דבר פשוט מאוד. מה שנותנים היתר למניעת הריון זה בשני אופנים, או בריאות נפשית של האישה, או בריאות גופנית של האישה, אחד משני הדברים. לא פרנסה ולא כלכלה, ולא על המחיה ולא על הכלכלה, אין לנו דברים כאלו. כל תינוק בא וכיכרו בידו, כל פרנסה נתונה ביד הבורא יתברך, זה אחד מ-ג' עיקרים. אז לכן אין שיקול כזה, יש שיקול של בריאות. ומה ישתנה היום מפה? זה דבר פשוט, שהבריאות הנפש היום שונה ממה שהפעם, יש לנו דורות חזקים מאוד, אנשים בלקוחות נפש גדולים מאוד, והיום הדברים הדור יותר מפונק. אבל בהתאם לפעמים יש שיקול יותר להתיר מאשר בדורות הקודמים. היה הגאון הרב בן ציון אבא שאול, אני לא יודע אם אתם שמעתם עליו, היה אחד מגדולי הרבנים של הספרדים, והוא היה בהתחלה היה אוסר מאוד מאוד. היה אומר הרב, יש לי 5 ילדים, קשה לי מאוד, רוצה למנוע הריון. אומר לה, מה הבעיה? יוולד בן, תביא לי אותו. אני גדל אותו, אביא לך אותו, תמיד חכם. הכניס אותו לחופה, תמיד חכם. יש לי בן אחד. אז אני אתן לי עוד אחד. לא, לא הרב, מה פתאום? לא, תביא אותו. לא, לא הרב, יש לי כוח. אני יכול לגדל אותו, זה בסדר. אחרי סוף בשנים האחרונות של הרב, הרב היום נותן הרבה יתרים. למה? הוא ראה שהמציאות הדור מחלש מאוד. אז עכשיו, מה שאני מדבר על כדורים, זה אחרי יתר של רב, גם אני חייב לציין, אפילו שזה לא שייך הלכתית, חייב לציין שכדורים, לפי מה שמעתי מהגאון ראש אבא שם זצ"ל, הם בדוקים רק על 86% ולא בדוקים כמו טבעת שהיא למעלה מ-94% שמונע, אבל גם יש לציין שכדורים הם דבר מאוד לא בריא, יש בהם דברים מאוד לא בריאים. טוב, כמובן לפעמים אין ברירה, שומרת פעמים השם, אני לא בא להגיד שלא להשתמש, אני רק בא לציין את העובדה הזו, כדאי מאוד מאוד לשים לב לפרט הזה, וגם כן יש בגיל מתבגר שיש לזה אחוזים יותר גבוהים להשפעה למחלות חס ושלום, לא עלינו, כל מיני דברים, גם את זה צריך לקחת בחשבון. אישה שלוקחת כדורים למניעת הריון, מהי צורת הפרישה סמוך לבטן שלו? חמודכי אמר לי, לפי הרצפט שמצורף הכדורים, ככה, אני אסביר למה. זאת אומרת, אין פה איפה להסתבך, לא חודש, לא בנית, לא הפלגה. לפי הרצפט שמצורף לכדורים. אני אסביר לכם מה ההיגיון בזה. כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, אישה שהייתה במחבוא, במחבוא הכוונה הייתה בפחד, והגיעה שעת הווסת שלה, היא לא צריכה לפרוש פרישה סמוך לווסת. כך כתוב בשולחן ערוך, גם כן במקום כדאי לצפ, אישה שהייתה נחבאת במחבוא, והגיעה שעת הווסת, לא צריכה לפרוש פרישה סמוך לווסת. הרמ"א כותב שלכתחילה צריכה לפרוש, ורק אם עבר הווסת ולא בדקה, אז היא מותרת לא בדיקה. מה ההבדל בין מחבוא למעוברת? הרי הגמרא אומרת בדיוק, הגמרא משווה, מעוברת למחבוא, מה ההבדל? אז יש תירוץ של בית יוסף, מביא אותו גם כנשך. הוא אומר, מעוברת היא בטבע מסולקת בני. לא כן, פחד זה תלוי. יש נשים מפחדות, יש נשים לא מפחדות. בטח אתם זוכרים את מלחמת המפרץ, הייתה לפני כמה שנים, 15 שנה בערך, והיו הרבה אנשים שהיו רק שומעים את הנחש צפע או את זה, פתאום מפחדים, ויש כאלה גם כן יזריקו להם את האטרופין. אנחנו כן, עובר לעשייתם, מיד איך שיש הזקה, עוד לא שמעו מה קרה, ישר. ויש אנשים לא התייחסו לזה בכלל. לא התפעלו מזה. זאת אומרת, פחד הוא דבר שנתון לסוגי אנשים. יש אנשים שפחדים מכל דבר, ויש אנשים שלא מפחדים מכלום. אז אם כן, לכן פחד לכתחילה צריך לפרוש, ורק אם עבר ולא בדקה, אז היא מותרת לא בדיקה. אומר הבאר משה, הוא היה גאון בארצות הברית, קראו לה משה שטרן, הוא מכונה הדבט סינרדה. והוא כותב, יש לו ספר הבאר משה. הוא כותב שם שכמה שכדורים נבדקו בארצות הברית, בכמיליון נשים, ואוכרה יבילותם של הכדורים האלו, הכדורים האלה נדונים יותר טוב ממחבוא. ולא צריך לפרוש פרישה סמוך לווסת. כלומר, אישה שלוקחת כדורים, והכדורים האלה דוחים ומעכבים את הווסת, כולם אותו דבר, כל השמות אותו דבר, שואלים אותי הכדור יסמין או מליאן או מנולד, כולם אותו דבר, כולם על אותו פרינציפ, כולם אותו רעיון. אז כמו שהם דוחים ומעכבים את הווסת, לכן לא צריך לפרוש בפרישה סמוך לווסת כל זמן שמפלים את הכדורים. חלק מרבני האשכנזים החמירו שצריך לנסות בגוף ולראות אם הגוף בפועל מגיב לזה. באר משה לא הצליח את זה, גם הרב עובדיה, גם הרב מרדכי, לא הצליחו את זה. הם טוענים שאישה שלוקחת כדורים למניעת היריון, וידוע שבזמן שנוטלים אותם לא רואים וסת, לא צריך לפרוש פרישה סמוך לווסת, צריך לפרוש רק לפי הרצפט של הכדורים. יש רואות מ-2 עד 4, זאת אומרת, יומיים אחרי הפסקת נטילת הכדור, עד 4 ימים, זה הזמן הפרישה, רק הרב אוזנר טוען לפרוש יום אחד לפני. אם ברצפט כתוב שרואים מ-2 עד 4, לפרוש יום אחד לפני. מה הסיבה? הוא טוען שהמציאות מוכיחה שהרבה פעמים התשמיש גורם לזה להקדים את ביאת הדם, לכן הוא טוען לפרוש יום אחד לפני. אז זה לגבי הכדורים למניעת היריון. יש שם כדורים הפוכים, כדורים להביא את הווסת, שם אותה מרדכי, ואמר אם זה מביא תוך 24 שעות לפרוש מיד. יש אנשים שלא מקבלות וסת בלי כדור, חייבים כדור כדי לשחרר את הווסת, בלי זה לא מקבלות, מקבלות אחת על 3-4 חודשים, זה חולי. אז יש שם כדור שמביא את הווסת, שם אותה מרדכי, ואמר אם זה מביא תוך 24 שעות את המחזור, יש לפרוש מיד עם לקיחת הכדור. כך הוא טען. אז זה שים לב לעניין של כדורים. עוד נקודה רציתי להוסיף, כמה פעמים אישה צריכה לבדוק את עצמה בפרישה סמוך לווסת? יש מחלוקת הפוסקים בזה, למעשה מה שמקובל, בתחילת העונה ובסוף העונה. בתחילת העונה, זאת אומרת, אם נראית ביום, אז בתחילת העונה הכוונה בזריחה. כמובן שלא מטריחים אישה לקום בזריחה, העיר השחר לא צריכה לקום בזריחה, אלא צריך מזמן שקמה מיטתה, וגם לפני השקיעה, ואם זה בלילה, בתחילת הלילה, ולמחרת. זה בפרישה סמוך לווסת, כל שלושת העונות, גם חודש, גם בלונית, גם הפלגה, צריכים לבדוק פעמיים, בתחילת העונה ובסוף העונה. זה הזמנים שצריך לבדוק את עצמם. עכשיו עוד נושא, יש לנו דין של יוצא לדרך. מה זה יוצא לדרך? יוצא לדרך צריך לפקוד את אשתו, אפילו בתשמיש, אפילו בפרישה סמוך לווסת. זה דעת מרן. עוד הפעם, אדם שיוצא לדרך צריך לפקוד את אשתו בתשמיש, אפילו עם הלילה ליל פרישה סמוך לווסת. מה זה יוצא לדרך ולמה איתי רבותינו? יוצא לדרך, יש מחלוקת גדולה, מה שדעת הרב עובדיה, הרב אוזנר והמנחת יצחק, הגאון הרב יצחק וייס בשו"ת מנחת יצחק, שלושתם מסכימים לדעת היעבץ בהגהות לבמות ס"ב. הוא כותב ככה: אם יעבור העונה שצריך לשמש איתה, נגיד הוא נוסע, נגיד מיום ראשון עד יום חמישי, וכל אדם צריך לשמש עם אשתו פעמיים בשבוע. זה החיוב שיש היום גם לתלמידי החכמים וגם לשאר האנשים, צריך כל הפוסקים ודורים וטוענים. הראשון שכתב את זה זה רמוז של פיינשטיין שגורות משה, זה כבר רמוז בביאור הלכה בסימן רשמי בסעיף א' בביאור הלכה השני או השלישי. ופעמיים בשבוע, זאת אומרת, אם בן אדם עושה מיום ראשון עד יום חמישי, יעבור העונה שלה, צריך לפקוד אותה בתשמיש. אפילו בפרישת סמוך לבזת, למה? כן, אנשים משתוקקת ביותר, כמה שיוצא לדרך, לא גזרו רבנן. פרישת סמוך לבזת רבנן, לא גזרו רבנן. בני אשכנז מחמירים שאם יוצא לדרך בפרישת סמוך לבזת, לא לפקוד אותה בתשמיש, אלא רק בחיבוק נישות, ולא בתשמיש. כך כותב רבנו הרמ"א, ובאמת בני אשכנז מחמירים כך. אבל, נשים לב, אם אדם יוצא לדרך ואשתו לא בפרישת סמוך לבזת, אשתו טהורה, חייב לפקוד אותה בתשמיש בשעה שיוצא לדרך. יש מצב שאדם יוצא לדרך וצריך לפקוד אשתו אפילו אם נולך לזמן קצר, ואם אדם הולך למקום שמסוכן. כך כותב היעבץ והגותיו לבמות המחבט, אם אדם הולך למקום מסוכן, האישה משתוקקת. למה? היא יודעת שהוא הולך למקום מסוכן, ויכול להיות שהשם ישמור, יש שלא חוזרים למקומות האלו, אז למעשה, כותב רבנו היעבץ, צריך לפקוד אותה אפילו הולך וחוזר. הרב אוזנר כותב, הוא מסתבר שמדובר שלפחות לילה אחד לא יושן בבית. יש שאלה ששאלו אותי כמה אנשים, הם עוסקים בבנתון בשבק, והם נמצאים בפעולות מסוכנות מאוד 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 מאוד. מה שנקרא, הם לוקדים מחבלים, בפעולות שיש שם ירי כל הזמן, דברים של חיים ומוות, אין שאלה. הם שואלים, צריכים, הוא יוצא למבצעים 36 שעות נגיד, יוצא היום נגיד היום בלילה, הוא חוזר עם שני בלילה. לילה אחד לא יהיה בבית, אבל זה החיים שלו, זה הרגילות. אני לא יודע תשובה ברורה, אני שאלתי כמה פסקים, לא אמרו לי תשובה ברורה, מה הם חושבים על זה. הרי יכול להיות, יש צעד שאין כבר השתוקקות. למה? התרגלה, זה החיים, זה המקצוע של בעלי, זה התפקיד של בעלי, נגמר. מה, כל יום השתוקקת, תת שני, מי אמר שלא? אולי יש השתוקקות כל פעם מחדש, ורק זה מאופק. בן אדם שפעם ילך, אז יהיה בעלה גדולה, ואישה לא תירדם בלילה. ופה היא כן תירדם, היא כן תירדם בלילה, בגלל שהיא רגילה, היא יודעת שהוא הולך ככה. אני לא יודע איך בסברה יש שני צדדים לזה. וכי אימא שהבן שלה נמצא בלבנון, שהיה נגיד אז בלבנון, וכי האימא יושנת בשלוש שנים עליה, התרגלה כבר לזה, אבל לא שמעתי שמתרגלים. תמיד יש את הפחד ותמיד יש את החשש. אז מה, בגלל שהוא רגיל? לא שמעתי תשובה ברורה על זה, זה האמת. זה נשאל אצלי בגדר ספק. אבל כל פנים, מי שהולך לדרך מסוכנת, אז זה היועץ כותב, צריך לפקוד את אשתו אפילו נהדר פחות מהזמן, זאת אומרת, אפילו לא אחד יעדר מהבית, צריך לפקוד את אשתו. מי שבא מן הדרך, לא כתוב שמותר לפקוד אותה פרישה סמוך לבסת, אבל מי שבא מן הדרך, כתוב בזוהר הקדוש, מצווה לפקוד את אשתו, אבל לא בפרישה סמוך לבסת. והרב עובדיה, המלכת יצחק, השבט הלוי כותבים, אדם שבא מהדרך ונקבע מחוץ לארץ, אם אשתו תורה, מצווה לפקוד אותה. אבל אם זה יוצא פרישה סמוך לבסת, כמה שאין לנו בבלי שמתיר, אין להתיר לפקוד אותה בפרישה סמוך לבסת, ויוצא לדרך. בלי נדר, שבוע הבא נמשיך את הדברים. שבוע טוב. Thank you.